אנחנו במאמר דיבור המתחיל ליבבתיני אחותי קלה. ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצווארונייך. זה מאמר בליקוטי תורה על שיר השירים, בדף כ"ח בעמודה השלישית. הנה אמרו רז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. חז"ל אומרים שעם ישראל כביכול מסר לקדוש ברוך הוא. כמובן צריך להבין את המשפט הזה. והעניין הוא כדי להבין מה הכוונה שעם ישראל נותנים פרנסה לאביהם שבשמיים. כתוב, נכתיב, כתוב לגבי הקרבת הקורבנות, את קורבני לחמי לישי. שהקורבנות שעם ישראל מקריבים, הפסוק אומר שהם נקראים לחמי. שהקורבנות שמקריבים חלב ודם מנבא אמה, שיודעים להביא לבית המקדש קורבן, וזורקים את הדם, החלבים וכו', נקראים בחינת לחם אצלו יתברך. אז זה נקרא לחמי, לחמי לישי. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, זה הלחם שלי. והוא פילי, הדבר הזה פלא. מה הכוונה שהבהמה, הדם והחלב נקרא לחם, לחם כלפי שמיה. כדי להבין את זה, צריך להבין מה בעצם המשמעות של הקרבת קורבן, ומה זה אמור לפעול, אחר כך נראה איך זה בעבודת השם גם כן. ביהודים מורזל, ג' שותפים יש באדם. חז"ל אומרים שיש שלושה שותפים באדם, דהיינו בנוסף לאבי ואמו, יש את הנשמה, שזה הקדוש ברוך הוא מביא מלמעלה. זאת אומרת שכל אדם, החיות שלו תלויה בנשמה שהוא מקבל מלמעלה. והנה כמו כן הוא בבהמה. גם בהמה זה שהיא חיה, כי היא יורדת לה נפש מלמעלה, שמחיה אותה. כמה ההבדל בין אדם לבהמה? גם הקדוש ברוך הוא נותן בו נשמה, שנשמתו היא חלק אלוקה ממעלה. בן אדם מקבל נשמה אלוקית, לעומת זאת ובהמה הנפש היא מבחינת פני שור שבמרכבה. הנפש שנמצאת אצל בהמה זה מה שירד מפני שור, מחיות הקודש, מאותם מלאכים שנקראים פני שור שבמרכבה העליונה, זה המקור של הנפש של הבהמה. די הקורבן כשמקריבים בהמה, את הבהמה ומקריבים אותה למזבח, עולה החיות של הנפש ונכלל בשורשו וחיות הקודש. תאי שמקריבים בהמה על גבי המזבח, אז החיות הזו שהייתה בבהמה מתעלה ועולה חזרה למקורה לשורשה. שורשה שמשם הגיע זה מפני שורש במרכבה, חיות הקודש. ועל החיות הקודש הפסוק אומר, והחיות נושאות את הכיסא, ועל דמות הכיסא דמות את האדם. זאת אומרת שכל התעלות שיש, כל עלייה שיש לבחינת חיות הקודש, זה גורם לעלייה נוספת כביכול בכיסא הכבוד, וזה גורם עלייה נוספת בבחינה שנקראת דמות כמראה אדם, וכולם מתנסים ומתעלים, כל אותם דרגות עליונות מתרוממים ומתנסים, ומתרוממים על ידי הקורבן, די זה שמקריבים קורבן פה בבית המקדש, מעלים את הנפש של הלאה, אז זה גורם עלייה לשורש הנפש ועוד יותר גבוה. בעילוי אחר עילוי הדרום המעלות, עד אור אינסוף ברוך הוא ממש. הכל הדרגות עולות ומתעלות עד אור אינסוף. מה המטרה של כל העליות האלה? כדי להיות ריח ניחוח, זה מה שהפסוק אומר על כל קורבן, שהקורבן נקרא ריח ניחוח להשם. מה הפירוש ריח ניחוח? מה הפירוש במילה ניחוח? ניחוח זה לשון נחות דרג. ניחוח זה כמו נחיתה. נחיתה זה המשכה כלפי מטה. זאת אומרת שכל המטרה היא שאחר כך יימשך כאן למטה אור אלוקי עליון וחדש. ריח ניחוח להוויה, דהיינו להיות בחינת המשכה מלמעלה למטה, התהוות שם הוויה, היא המשכה חדשה באופן של שם הוויה. שם הוויה הרי זה, האות י' זה צמצום, האות ה' שבא לאחר מכן זה התפשטות, זאת אומרת המשכה אלוקית חדשה, צמצום, להמשכה מחודשת לסדר ההשתלשלות. מי פועל את ההמשכה החדשה? זה הקורבן שהקריבו, זה כאין התערות הדלטטה שמקריבים מלמטה, וזה פועל התערות הדלילה, המשכה חדשה מלמעלה. ולהיות גם למטה גילוי אור אינסוף ברוך. ההמשכה הזו שתימשך כתוצאה מהקרבת הקורבן, ויפעל גילוי אלוקות פה בעולם. והיינו על ידי הכהן המקריב. כדי שיעשה את הפעולה, זה צריך להיות נעשה על ידי הכהן, שהוא המקריב, שהוא איש החסד, הכהן הוא איש חסד, המעלה את נפש הבהמית של הבהמה על גבי המזבח, הכהן מביא את הבהמה הגשמית, וזה פועל להעלות את הנפש הבהמית של הבהמה, לקלל בשורשה בחיות הקודש ובמרכבה. הקורבן, כמו שאמרנו קודם, מעלה את הנפש של הבהמה לשורש לחיות הקודש, ומשם מעלה מעלה על ידי הכהן העליון. כמו שיש כהן גשמי פה למטה שמתעסק בקורבן, יש גם למעלה, בחינה שנקראת כהן העליון, הוא חסד עליון. החסד העליון שלמעלה מסדר ההשתלשלות פועל להעלות את הנפש הבהמית של הבהמה, להעלות אותה לשורשה, ועל ידי זה שיהיה עליות והתרוממויות עד אינסוף. דעית חסד, יש סדר השתלשלות, ועית חסד יקרה רב חסד, יש חסד שקוראים לזה רב חסד. רב חסד זה חסד שלמעלה משתלשלות, זה נקרא הכהן העליון, וזה פועל עד שישוב החיות להיכלל באור אינסוף ברוך הוא ממש. פועל שהחיות של הנפש הבהמית של הבהמה תתעלה ותתעלה ותתכלל באור אינסוף, והמטרה היא כדי שיהיה ריח ניחוח והמשכה. זה פועל המשכה מחודשת של אלוקות לעולם. זה התהליך שמתרחב פעם שמקריבים קורבן בבית המקדש. זה בא להסביר למה הקורבן נקרא קורבוני לחמי. למה זה נקרא לחם? ולכן נקראים הקורבנות בשם לחם. עכשיו נבין מה הסיבה שהקורבן נקרא לחם. מה הדמיון ללחם? כמו הלחם שעליו יחיה אדם על דרך משל. כמו בגשמיות שאדם אוכל לחם, הלחם נותן לו חיות. מה הכוונה שהלחם נותן חיות ואיך הלחם נותן חיות? שהוא מתעכל, אוכל מתעכל בגופו ומתפרק ומתאחד בתאים שבגופו, עד שישוב לדם ובשר ממש, עד שהלחם שהוא אוכל יהפוך להיות דם ובשר מבשרו, ועל ידי זה שיש דם, הדם הוא הממוצע שפועל, ממשיך חיות הנפש בגוף, שתימשך עוד חיות של הנפש בגוף. זה המטרה של הלחם. הלחם הגשמי שאדם אוכל זה כדי שהנפש, החיות של הנפש תימשך בגוף. חניות באלוקות, כדי להמשיך חיות אלוקית, כדי להמשיך גילוי אלוקות בעולם, זה דומה להמשכת חיות הנפש בגוף. מי פועל את זה? הקורבנות. לכן הקורבנות נקראים לחם. ככה הוא החיות העולה מן הקורבן. טוב, הדבר החיות הזו שעולה מן הקורבן. החיות שהקורבן שעולה למעלה ומתכלל במקור העליון, עולה ונכלל באור אינסוף ברוך הוא ממש. ועל ידי זה פועל ישוע להמשיך חיות ואור אינסוף ברוך הוא למטה. לידי זה הוא פועל ישוע, דהיינו, נמשך ישוע, נמשך אור אלוקי חדש, פה למטה, על ידי הקורבן. לכן הוא נקרא לחם. זה הכל היה בזמן שבית המקדש היה קיים. הנה, אמרו רזל, תפילות כנגד קורבנות תקנו. התפילות שאנחנו מתפללים היום, זה בעצם כמו הקורבנות. זאת אומרת שהתפילה שיהודי מתפלל, פועל בדיוק את אותו עניין כמו כמו שהסברנו קודם, שמה הקורבן פעל שלקח את הנפש של הבהמה והעלה אותה לשורשה למעלה, וזה גרם התעוררות שיהיה המשכה אלוקית מחודשת בסדר ההשתלשלות. אותו הדבר קורה בתפילה שיהודי מתפלל. מה זה קשור לתפילה? והעניין הוא שגם באדם יש נפש הבהמית. גם באדם יש נפש בהמית, כמו שהנפש הבהמית, נפש הבהמה של הקורבן. ששורשה, שורשה, בהמית שיש באדם. זה מבחינת חיות הקודש במרכבה, זה מאותו מקור שמשם באו הנפשות של הבהמות. וירדה ונתלבשה בגוף הגשמי, כמו שהנפש של הבהמה התלבשה בגוף של בהמה, פה הנפש הזו התלבשה בגוף הגשמי של האדם. וצריך להעלותה לשורשה, ומשם למעלה מעלה. כמו שהבהמה בהקרבתה על המזבח, ההקרבה הזו פעלה שהנפש של הבהמה התחברה והתעלה לשורשה, לקודש במרכבה. זה גם צריך לפעול היהודי בנפש הבהמית שלו, להעלות אותה לשורשה. והעלאה הזו היא בקריאת שמע ברכותיה. מתי אדם פועל להעלות את הנפש הבהמית שלו למעלה? מתי שהוא מתפלל? אומר את ברכות קריאת שמע ואומר את קריאת שמע. על ידי התבוננות ביוצר אור, שאדם מתפלל ומתבונן באותם ברכות של קריאת שמע, שבברכות האלה תוכן ההתבוננות הוא איך שהוא התברך אחד ממש, ואין עוד מלבדו, תקול הקמי כלא חשיבי, מתבונן בכך שהקדוש ברוך הוא אחד, וכל המציאות בתהילה לגמרי אליו, ואין ארוך אליו התברך, אין שום יחס וערך לכל המציאות של הבריאה, הכל עין ואפס, הוא אפילו כערך טיפה מן הים אוקיינוס, כי כשמדובר על טיפה אחת ביחס לכל הים, אז יש לטיפה הזו איזשהו ערך כלשהו, ערך של טיפה, אבל העולם ביחס לאינסוף אין לו שום ערך. והיא הסכנה של ההתבוננות של קריאת שמע וברכות קריאת שמע, תכלה הנפש, יהיה כיליון של הנפש הבהמית, בתשוקה וצמאון לדווקה בור אינסוף ברחום ממש, זה יפעל את הכיליון של הנפש. את התשוקה להיות דבק באמת, באמת האלוקית, כי כל ענייני העולם הם מים ואפס, אז אין לאדם מה להיות מונח בדבר שהוא בעצם אפס. וזה יפעל עד שתיצא הנפש מן הארתיקה עם מעשר הגוף. זה יפעל שהנפש תוכל להתחיל ללוקות ולצאת מהגוף שמושך אותה כלפי מטה. ההתבוננות הזו תביא לרצו, לקלוט הנפש. כמו שכתוב, מי לי בשמיים, ואימך לא חפצתי בארץ. שבפסוק הזה יהודי מבטא את הרצו ואת התשוקה שלו כתוצאה מההתבוננות וקריאת שמע. מה המשמעות של המילים, מי לי בשמיים, אין שום דבר שמי מי שיכול להרגיע אותי ולומר לי שזה דבר ש...
הילד יכול לצאת מזה.
ועוד אליו. ואימך לא חפצתי בארץ, אז הוא מסביר מה הכוונה ואימך לא חפצתי. אז קודם כל להבין מה פירוש המילה חפצתי. פירוש חפצתי הוא מה פירוש המילולי של המילה חפצתי. הרי ידוע שיש בחינת רצון ובחינת חפץ. ישנם, יש שתי אופנים איך להתבטא בעניין של רצון. אפשר להגיד רצון ואפשר להגיד חפץ. וההפרש שביניהם, מה ההבדל בין רצון לחפץ? כי רצון נקרא אפילו מה שעושה בעל כורחו.
עשו לי פה.
רק שהרצון מסכים לכך בהסכמה בעלמא. אדם שעושה דבר אפילו שמכריחים אותו, אבל אם הוא עושה את זה, זה נקרא שהוא רצה. הוא הסכים אפילו שהוא לא עושה את זה עם כל הלב. אבל עצם הדבר שהוא בסופו של דבר רוצה, הסכים, אז זה נקרא שהרצון שלו נמצא פה. אפילו אם קופים אותו עד שהוא אומר רוצה, אני... אבל הוא נקרא בשם רצון. רצון אפשר לקרוא לזה. כי רצון אפשר לקרוא גם... זה דבר שהוא בלי לב, הוא באילוץ. שאין גם חפץ, חפץ זה נקרא שהוא חפץ בפנימיות. חפץ זה נקרא שיש לו שייכות לעניין ורצון פנימי לדבר, ששם בפנימיות הלב משכן התענוג. זה אומר שהוא לא נאלץ לעשות את זה. הוא מתענג לעשות את זה. הוא רוצה באופן פנימי לעשות את זה. שמתענג בדבר ההוא, אשר יחפוץ לו. ועל כן, מכיוון שיש לו תענוג בדבר, אז כל חפצו וכל איש אור ומגמת פניו מיישים בדבר הזה. אם יש לו תענוג בדבר, אז
את... הוא אמר את הדברים האלו. הוא אומר, אני בעצמי לא תכננתי שזה מה שהולך להיות. כשבחרו אותי, כשאני נבחרתי ב-84, אני בעצמי לא תכננתי שזה מה שאני הולך לעשות. איך הרבי שלכם ידע מה הולך להיות עוד לפני שיש לי בתוכניות שזה הולך להיות? זה ראו נבואה בצורה מאוד מאוד גלויה. כל מה שקורה כאן, למשל, אני יכול להביא עוד דוגמה, בנו כאן, לפני 7 שנים, בנו כאן מוזיאון מאוד מאוד גדול, אז לפני שהתחילו לבנות, אז חשבו כמה יהיה הבאג'ט של המוזיאון הזה, לבנות את זה, מדובר על 20 מיליון דולר. אז סיפרו לנשיא מזמן לזמן, הרב לזר נפגש עם הנשיא ומדבר איתו, יש יחסים מאוד 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 קרובים.
הם נעשים כאילו באילוץ, אבל לא בחפץ. וזהו, ואימך לא חפצתי בארץ, שאין לי שום חפץ ותענוג.
נכון. סתם, זה פרט שרואים בעיניים מוחשיות, רואים איך שהצד המנגד יכול להפוך את עצמו לגמרי, ולא רק שיכול להפוך את עצמו, יכול להיות תועלת ותוספת בעזרה לצד של קדושה וצד של אור. אז זה דבר ראשון, זה נס הראשון שאנחנו רואים כאן, ואנחנו חווים את זה כאן כל רגע ורגע. אבל אני רוצה לחזור לנקודה, שאולי עם הנקודה הזאת צריכים לצאת היום מההתוועדות, זה העניין של אהבת ישראל של האדמו"ר הקודם. האדמו"ר הקודם כל כולו היה עניין של אהבת ישראל. איפה אפשר לראות את העניין של אהבת ישראל בהתבטאות מוחשית? אז האדמו"ר הקודם, כשהוא התבשר על כך שהוא הולך לצאת לחופשי, הוא אמר מאמר. המאמר מבוסס על פסוק בתהילים, אבי אלי בעזרי ואני אראה בשנאי. אז זה פסוק שדוד המלך אומר, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בעזרו, ושיראה את הנקמה מהשונאים. אומר הרבי דבר מאוד מאוד מעניין. הרבי עושה שיחה ארוכה ופלפול שלם על המאמר הזה, אבל הרבי אומר, למה אדמור הקודם אמר את המאמר הזה מיד, עוד לפני שהוא השתחרר, למה הוא לא אמר את הפסוק, התפילה המקובלת, ברוך שגמלני טוב, זה התפילה המקובלת שיוצאים מסכנה. אומר הרבי, כי היה, לאדמור הקודם היו יהודים שהם התעסקו בשחרור שלו, והם התעסקו בצורה כזאת שהם הלכו למסירות נפש על זה, כי ידעו שמי שקשור למשפחת שנרסון, אז הוא אחד מהמהפכנים, ואם ידעו שהוא אחד מהמהפכנים, אז היו עוצרים אותו, והיו יכולים לתת לו אנשים חמורים מאוד. אף על פי כן, היו כל מיני אנשים, ואנחנו יודעים שהרבי זה גם כן היה אחד מהאנשים שפעלו בצורה גלויה לשחרורו. אז אומר הרבי מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשמור על העוזרים שלי. למה אתה תשמור על העוזרים שלי? לא כי הם עוזרים שהם נפרדים מהקדוש ברוך הוא, הרי הכל מנהל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והכל בכוחו של הקדוש ברוך הוא דברה. אלא מה? יש לקדוש ברוך הוא, בדרכי הטבע, לפעמים צריכים לעשות כל מיני עניינים,